עוד פעם את המנגינה ואת הסיפור. חיתנו את ביתנו בתום הגל השלישי של הקורונה. שבוע לפני כן, עדיין לא אישרו לערוך חתונות גדולות, אך בסייעתא דשמיא שלושה ימים לפני התאריך, הודיעו על הסרת המגבלות ויכולנו לקיים חתונה גדולה, גם אם לא מפוארת, כפי שהיינו רגילים את של שאר ילדינו. אני מחנכת בסמינר שנים רבות, ומטבע הדברים באו לחתונה מורות ותלמידות רבות שהסתרפו לחברות הקלה בריקודים, והפכו את השמחה למשהו בלתי נשכח. בעיצומם של ריקודים הגיעה הבת שלי ומראה לי עגיל משובץ יהלומים שהיא מצאה על רצפת האולם. במקרה או שלא, עמדה לידי אחותי העוסקת בתכשיטים למעלה מ-20 שנה ויודעת לזהות ממרחק של קילומטר. אם מדובר בזהב אמיתי, כמה קרת, אם מדובר ביהלום ובזרקוניה, אם מדובר בתכשיט שיוצר בסדרתיות או בהזמנה מיוחדת. הספיק לה מבט אחד כדי לומר זה תכשיט יקר מאוד ובהזמנה מיוחדת, ושימו לב, מדובר ביהלומים די גדולים ובאיכות גבוהה. ולאחר מכן הוסיפה, הגיל הזה יקר מאוד וכפול יקר לבעליו, כי זה ייצור אישי, עם יהלומים משובצים ידנית, מישהו השקיע כאן. היא נתנה לי מוטיבציה גדולה יותר לחפש אחר בעלת האבדה, מי שהבנתי מה רב ערכו של הגיל. אמרתי לעצמי, מישהו שבא לשמח אותי עם דעת תכשיט כזה יקר, אני חייבת למצוא אותה ולעשות תשבת אבדה, שיהיה לי זכות ביתי הקלה. קראתי לבעלי שיגש למיקרופון ויחיז מי יבדה על הגיל שתבנה להם הקלה. כמה דקות המתנה, אף אחד לא הגיע. ביקשתי ממנו שיחריז שוב, כאשר יגישו את המנה המרכזית, שאז לא יהיו ריקודים, יהיה שקט. שוב הוא יחריז, אף אחד לא הגיע. כשראיתי כך, קראתי לחבותיה של בנותיי. ביקשתי מהם לעבור אצל אנשים משולחן לשולחן, לבדוק בעיניים שלהם, אם למי שחסר הגיל, ואם שהם לא מתביישות, אפילו יפנו וישאלו אותה. זה מראה מצחיק למדי. שכחתי לקחת בחשבון שכל אחת שמתבוננים בה, במבט בוחן כזה, בטוחה שמשהו לא בסדר עם הפאה שלה, או עם כל דבר אחר, חוץ מהגילים. נשים החלו להתגרד, להסיר אבק, או לכלור דמיוני שהוא לדבק בהם. כאשר הבינו שמחפשים הגיל אבוד, מששו את אוזני, והתוצאה של זה הייתה שאף אחת לא דיווחה על אובדן הגיל. בשלב זה הבנתי שאני חייבת לחזור לאירועי החתונה, הנחתי את הגיל בכספת האולם, וקיבלתי על עצמי להשיב את האבדה ואימא. עוד בעיצומן של שבע הבחות דאגתי לפרסם בעיתון על דבר האבדה, אך שוב, לא הייתה אפילו פנייה אחת לדרוש אותה. שבוע נוסף חלף ולפתע הרעיון צץ במוחי. הרי כל הוא אירוע מצולם. אני אגש לצלם הווידאו ואבקש ממנו את החומר המצולם, ואולי באמצעותו אוכל לגלות מי התהלכה עם הגיל הזה. כשהתקשרתי אליו, הוא הסביר שיש לו ים של חומר לא ערוך. אני אמרתי לו שזה בדיוק מה שאני רוצה, את כל החתונה, מההתחלה ועד הסוף, בלי עריכות. ככה הסיכוי למצוא את האבדה יגדל. החומר הגיע, התחלתי לצפות בהסרטה, בפעם הראשונה זה היה מהנה, בפעם השנייה כבר לא, בפעם השלישית זה הסיוט של ממש. ובאמצע הפעם הרביעית, לחדה את עיניי מנהלת מבוגרת שהייתי בקשר איתה שנים עד לפרישתה. שנה לפני כן התאלמנה, ולי היה חשוב להזמין אותה. עקבתי אחריה משום מה, למרות שהיא לא הייתה מהטיפוס של תכשיטים בכלל, ותכשיטים כה יקרים בפרט. האינטואיציה שלי אמרה לי לבדוק. לקחתי את הסרט לאחור ועקבתי אחריה, האמת שכמעט התייאשתי, אך לפתע ראיתי אותה בצדודית, ויכולתי לראות צל שנמצא על לחייה הימנית. לא יכולתי לראות הגיל, אבל הנוכחות שלו הייתה שם. מצד שני, לקחתי בחשבון שאולי אני מדמיין. החלטתי ליתר ביטחון להרים אליה טלפון, מה אפסיד מזה? ברגע שפניתי אליה, מיד לאחר ששאלתי אותה אם היא איבדה משהו לאחרונה, היא פשוט החלה לבכות בטלפון ולצעוק, אני לא מאמינה, את מצאת את הגיל שלי. כן, אמרתי, את איבדת אותו בחתונה שלי. לא יאומן, אמרה, אני בכלל לא העליתי על דעתי שהוא נפל בחתונה, כי בזיכרון שלי חזרתי מהחתונה והנחתי את הגילים בקופסה. רק לאחר כמה ימים כשגיליתי שבקופסה יש רק הגיל אחד, הייתי בטוחה שאולי הוא נפל על הרצפה כשהכנסתי אותו או הסתבך לי באחד הבגדים. הפכתי את כל הבית לחפש, וכשלא מצאתי, הגעתי למסקנה שכנראה נפל ברחוב. אין לך מושג כמה צער היה לי מזה. תגידי, אני יכולה לקחת מונית ולבוא אליך מיידית? שאלה. בבקשה, אמרתי, ובלב חשבתי שאולי באמת הזדקנה, כי כפי שהכרתי אותה כמנהלת ועשת חינוך, לא התאים לה להיות כל כך נסעת, בגלל הגיל יקר ככל שיהיה. יכולתי להבין שכאב לה על אובדנו, אבל כעת שהיא נמצאת, מה כל כך דחוף לה לבוא אימונית? תוך 10 דקות היא הגיעה אימונית לביתי, וכמה דקות לאחר מכן הבנתי שסתם שפטתי אותה לחומרה, וחבל שלא לימדתי עליה זכות. היא סיפרה בהתרגשות רבה שקיבלה את העגיל במתנה מבעלה לציון 50 שנות נישואים. אם תסתכלי טוב בעגיל, תראי שהוא משובץ ב-50 יהלומים קטנים, אמרה. האמת שקצת כעסתי עליו שרחש לי כזה תכשיט יתקר, במקום לתת לה כסף לאברכים, והנכדים שלנו האברכים. אך הוא אמר, פעם ב-50 שנה מותר לי, אם ירצה השם בגיל 100, אני אקנה לה עוד תכשיט יקר שכזה. ואז המנהלת נהנחה ואמרה, בעלי לא העלה על דעתו שזו המתנה האחרונה שיקנה לי בחייו. כי שבוע לאחר שהעניק לי את זוג העגילים, הוא נדבק בקורונה, ובסוך שבוע וחצי נפטר מהמגפה הארורה. היא החלה לבכות והוסיפה, התכשיט הזה הוא המזכרת הכי חזקה שיש לי ממנו. את יכולה לתאר לעצמך איזה צער היה לי כשגיליתי שהוא עבד. מעבר לצער חשתי גם אשמה, כאילו הוא מביט עליי מלמעלה ומרגיש שזלזלתי במתנה שהוא כל כך טרח ברכישתה והוציא עליה ממיטב כספו. כעת גם תביני את גודל השמחה שאני חשה עכשיו, שתדעי שהחזרת לי הרבה יותר מסתם עבדה. החזרת לי את המזכרת האחרונה של בעלי לפני פטירתו. היא בכתה ואני בכיתי איתה. הצעתי לה משהו לשתות וביקשתי שתברך אותי ואת החתן והכלה, ואכן ברכה אותה מכל הלב. רק אחרי שנרגעה היא שאלה פתאום, רגע, איך ידעת שאני זו שאיבדתי את התכשיט? ישבתי וסיפרתי לה את מסע התלאות שהחל בחתונה עצמה, והסתיים בצפייה המרתונית של החתונה 4 פעמים. את ההמומה, אני בהלם שהקדש כל כך הרבה זמן, ועוד בתקופה לחוצה כל כך בשביל לקיים מצוות השבת עבדה. כעת שאני מבינה כמה זמן ומאמצים הקדש לצורך זאת, אני חייבת לברך אתכם בכפל כפליים. אני בטוחה שאין לך מושג מה זה לאבד חפץ שיקר לך יותר מכפי השווי שלו. דווקא יש לי מושג, אמרתי, בעלי איבד לפני כמה שנים משהו מאוד יקר, ועד היום הוא לא נרגע מזה ולא סולח לעצמו שאיבד. איבית אבי בבת שאמר, ספרי לי. לפני 16 שנה חמי זל, שהיה ניצול שואה, קרא לבעלי ואמר לו באלה המילים, אין לו ידע אתה אדם איתו. אני רשמתי צבא והיא מונח את זה לאורך דין, אבל יש משהו שאני שומר עליו כבת עיני וחשוב לי להעביר אותו למשמרת עוד מחיים. בגלל שאני מכיר אותך בתוך הבן הכי אחראי שלי, אני רוצה למסור לך אותו. ואז הוציא זוג תפילין ישן ואמר, אלה התפילין שהיו איתי במחנות הריכוז, זמן קצר לפני שלקחו אותנו, חגגתי את בר המצווה שלי, וקיבלתי מאבי את התפילין. אין לתאר מה עברתי כדי לשמור עליהם, להעביר אותם ממחנה למחנה. היו כאלה שחשבו שאני מכניס את עצמי לסכנה, אך אני הייתי אומר עליהם, להם, שהתפילין הם אלה ששומרות אותי מהסכנה. מאות אנשים הניחו את התפילין הללו, חלקם אנשים שלא הניחו תפילין בחייהם, ובמחנות המוות הרגישו צורך להניח תפילין. העובדה שכולם ידעו איזו מסירות נפש מושקעת בהם, יקרא אותם בעיני כל, וקיבלתי עזרה ממקורות לא צפויים, כולל קפואים במחנות, כדי שאוכל לשמור אותן. כעת חשוב לי להעביר לך אותם עוד בחיים, כי אולי לאחר פטירתי תתייחס אליהם כאל תפילין ישנות, ואולי תשים אותם בגניזה. זה לא סתם עוד תפילין. אלה הם תפילין של מסירות נפש, של אמונה בורא עולם, בכל מצב. אני רוצה להיות בטוח שאתה מבין כמה חשוב לי שתשמור עליהם ותספר את סיפורם, ואז מסר לו את התפילין. שנתיים לאחר מכן, כשחמי עדיין חי, בעלי לקח את התפילין לבדיקה, ובדרך רם מול עיניו איש מבוגר שנפגע על ידי מכונית ונפל אל הכביש. כמובן שבעלי רץ אליו. הוא הניח את השקית עם התפילין לגדר של אחד הבתים, והחל להרגיש לו עזרה ראשונה. במקביל דאג שאלה מסביבו יזיקו אמבולנס, וכשהוא הגיע, הוא התנדב להתלוות אליו לבית החולים. ורק כשהגיע למיון נזכר, ששכח את התפילין היקרות על גדר האבנים. הוא המתין עד שבני משפחתו של הנפגע יגיעו, ואז לקח מונית הישר לכתובת שבה הראה תאונה. התפילין כבר לא היו שם. את מדברת על צער, אין לך מושג איזה צער גדול היה לו. הוא עשה כל מה שיכול כדי למצוא אותם, תלה שלטים, התרוצץ, פרסם בעיתונים. לכן פנו אליו רבים שמצאו תפילין. מסתבר שאנשים רבים מאבדים תפילין. אף אחד מהם לא מצא את שלו. הדבר הכי חשוב לו היה שאביו לא ידע שהתפילין נאבדו. הוא לא יכול היה לשאת את הבושה שהוא איבד תפילין שאבא שלו הצליח לשמור בתנאים הכי קשים, במחנות ההשמדה, מאנשי אס-אס. והנה, הוא בהזדמנות הראשונה מאבד אותם. כמה שניסיתי להרגיע אותו, הוא עשה זאת שהוא עשה זאת בשביל הצלת נפשות, עדיין לא נרגע. וכשאביו נפטר, כמובן בלי לדעת שהתפילין עבדו, הוא אמר לי באלה המילים, אני מתבייש לומר שלצד הצער הנורא על פטירת אבי, יש לי גם תחושת הקלה מסוימת. השתחררתי מהפחד הנורא שעבר לי כל יום, שהוא יבקש לראות את התפילין שוב. אני לא הייתי יכול לעמוד בזה. עוד אני מספרת והמנהלת הקשישה אומרת לי, איפה איבד את התפילין הללו? אין לי מושג, אמרתי, ברחוב. אולי תשאלי בעלך איזה רחוב הציע? מה זה מעניין אותך? הרמתי טלפון בכל אופן לבעלי, ושאלתי אותו, אחד התרחשה התאונה, איפה איבד את התפילין? הוא אמר, מן היובה את הכתובת המדויקת. תני לי לעשות טלפון, אומרת המנהלת. תראי מה טלפון לאחד מילדיה שהיה כבר בן 50, ושאלה אותו, תגיד, איפה אבא מצא בזמנו את התפילין? למרות שהשיחה התקיימה בלי רמקול, יכולתי לשמוע אותו אומר את הכתובת, אותה כתובת שאמר בעלי. תעשה טובה, תיקח מונית ותביא את התפילין עכשיו לכתובת שאתן לך, אם עשה את הכתובת שלנו. ישבתי בהלם. זה לא יכול להיות אמיתי, אמרתי. אז תתפלי, בעלי מצא את זה. הוא פרסם בעיתון בכמה שתים לך. מסתבר שהוא פרסם בעיתון המודיע, בבתי כנסת חסידים, ואנחנו מהציבור הליטאי. אף אחד לא בא לבקש אותם. בשלב מסוים אמרתי לו שאולי ישים את זה בגניזה. אך הוא אמר לי, אם זה היה שלי, הייתי מניח בגניזה. אך זו עבדה, ועלה לי שומרה עבור בעליה. ואז הוסיף, יש כאן משהו מוזר. התפילין האלה אומנם ישנות, אבל שמורות מאוד. נראה לי שהם שווים לבעליהם פי כמה ממה שזה נראה. ניבה ולא ידע מה ניבה. לאחר פטירתו מסרתי לאחד מילדיי את התפילין וביקשתי אותו שלא לשים בגניזה, כי זה היה רצון אביו. הוא עשה לי מבט תמה, אבל שמע בקולי, בפרט בגלל שזה היה רצון של אבא שלו. בעוד הבן עושה דרכו אלינו, התקשרתי לבעלי ואמרתי לו, בוא מהר הביתה. קרה משהו? יכול להיות שמצאו את התפילין שלך, אמרתי. אני טס הביתה, אמר. כשהוא הגיע, בנה של המנהלת כבר היה שם. בעלי מסר סימן מוזק, מובק בתפילין ובנרתיק, ורק לאחר מכן הוציא הבן את התפילין מהשקית ואמר, עניינים מיוחד ומזומן לקיים מצוות השבת אבדה, ומסר את התפילין לבעלי. בעלי חיבק את התפילין והחל לבכות בכי גדול. רק אני ידעתי איזה צער ובושה עצמית היו לו מאובדן התפילין. הבנתי קדימותיו ודמעות של הקלה, התרגשות ושמחה. ולאחר שכולנו נרגענו, בניתי למנהלת ואמרתי לה, כולנו מאמינים בני מאמינים, כעת אני מבינה את כל הסיפור מן ההתחלה. בעלך שנפטר עלה לשמיים והיה בצער על המציאה שלא הצליח להשיב לבעליה. יד ההשגחה סובבה שהגיל שהוא קנה לך, המזכרת הכי חשובה שהביא לך אי פעם, תאבד. וכאן? בחתונה של בעל האבדה. התכשיט היה כל כך יקר, שגרם לי לעשות את כל המאמצים הכבירים למצוא אותו, כנגד כל הסיכויים. ובעקבות השבת האבדה שלנו, של המזכרת שכל כך הייתה חשובה לך, זכינו לשבת האבדה הכל כך יקרה שלנו. האבדות ששנינו היו יקרות הרבה יותר מכפי שזה נראה לעין. ישבנו בשתיקה מנסים להקל את הנס הבלתי שגרתי הזה, ואז אומרת המנהלת, את יודעת איזה תיקון צריך לצאת מזה? מה כבר יכול להיות? מעבר? רינה, יש סיבה מתוע שתי העבדות לא הגיעו לידם, כי שני המאבדים ושני המוצאים לא העלו הדעתם שהמאבד שייך לציבור אחר. אנחנו כל כך נעולים בתוך הקהילות שלנו, שתרגלנו לראות בהם את כל העולם. אך זה פרסם בעמודיע, זה פרסם ביתד נאמן, בלי לעלות על הדעת שיתכן שהמאבד או המוצא שייכים לציבור אחר. אולי הסיפור שלנו יחזק את הנקודה הזאת, לחשוב כיהודים ולפנות לכל היהודים, לא רק למגזר זה או אחר שאנחנו קרובים אליו. עם המסר הזה אני מסיימת את הסיפור המופלא הזה, שאם לא היה קורה לי הייתי מאמינה שהוא פרי הדמיון. אך זה קרה, גם קרה. אני מצרפת את פרטיי, כמובן לא לפרסום, כדי שתאמת את הסיפור, על מנת לחזק את כולם בשבת אבדה ובאמונה תמימה בהשגחה שמימית.